שלום לכם, היום בכל המערכות נעסוק בהפתעה אסטרטגית. נחזור לפיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה של ה-11 בספטמבר ונתעמק במה שאנחנו יודעים עליו היום אחרי שנים של מחקר. ניגע גם במלחמת יום הכיפורים ונשווה את שני האירועים האלה, איך לא, למתקפת החמאס ב-7 באוקטובר. כל המערכות, מתחילים.
כל המערכות, הפודקאסט של מערכות, בית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי. עורך ומגיש, דוקטור אמיר גילת, מפקד מערכות.
שלום ליורם שווייצר, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, שמתמחה בנושא טרור בינלאומי. אתה פרסמת גם ספר בנושא ה-11 בספטמבר. אז מה למדנו במבט רטרוספקטיבי על האירוע הזה?
למדנו על הארגון עצמו, על אל-קאידה, הרבה דברים. למדנו שבתוך אל-קאידה היו לא מעט חילוקי דעות, גם בקשר לפיגוע עצמו להוצאתו לפועל. בן לאדן נתקל באופוזיציה והתגבר עליה. למדנו של-9-11 יש לפחות שני ראשים שנהגו אותו וניהלו אותו ותכננו אותו ופיקדו עליו. לא רק בן לאדן, גם יש אחד בשם חאלד שייח מוחמד שהיה בעצם המצביא של האירוע, והוא היה דומיננטי בהתנהלות הפיגוע. למדנו על היחסים של אל-קאידה, לא רק בתוך עצמו, אלא גם עם שותפיו לדרך, בשפתנו מה שנקרא הציר. למדנו על יחסי אל-קאידה והטליבן, טליבן וראש הטליבן, שהוא מול האומר שהיה בכלל מנהיג, שבן לאדן נתן לו ביה, נתן לו שבועת אמונים, לא ידע על הפיגוע מראש, וספג את התוצאות אחרי זה. למדנו על היחסים מורכבים, שהם גם רלוונטיים ליחסים של אל-קאידה היום, שהוא שואב באפגניסטן, והטליבן חזר לשלוט באפגניסטן. למדנו על היחסים של הארגון עם איראן, למדנו על היחסים של הארגון עם פקיסטן. וקונקרטית, לגבי האירועים המודיעיניים שהובילו ל-9-11, למדנו היום לא מעט דברים שלא ידענו בשנים הראשונות.
אז זהו, אחרי השבעה באוקטובר, מעניין מאוד ההיבט המודיעיני. מה למשל למדנו על ההיבט הזה ביחס ל-11 בספטמבר?
אנחנו יודעים, נקודה מרכזית חשובה, שהיו לא מעט פיסות מודיעין לאורך הדרך שיכלו לתת אינדיקציה לכך שהולך להיות פיגוע. זה דבר שאנחנו הרבה פעמים יודעים אותו בדיעבד. אנחנו משתמש גם פה בשיחה שלנו הרבה בחוכמת הבדיעבד, גם לגבי פיגועי הפשיטה בשביעי באוקטובר, גם לגבי מלחמת יום כיפור, וגם לגבי ה-9-11.
תן לנו אולי בבקשה כמה דוגמאות.
כבר ב-99, בסוף 99, שנה וכמעט שנתיים, שנה ושלושת רבעי, לפני הפיגוע, ה-CIA הצליח לעלות על פגישה שהתקיימה במלזיה, בדצמבר 99, שהיא בעצם הייתה פגישת ההתנעה הראשונית של הפיגוע, ושניים מהמשתתפים בה, לימים היו מהאנשים שהיו על המטוסים כמאבטחים.
מעניין, ומה קרה עם המידע הזה?
המידע הזה נשאר בידי ה-CIA, לא נמסר, לא ל-FBI, שהוא אחראי בעצם על הסיכול בתוך ארצות הברית, הוא לא נמסר לרשויות ההגירה והכניסה לארצות הברית, והנה לך ראשית המחדל, והמידע הזה היה. הם לא ידעו שזה יהיה אנשי ה-9-11.
וזה עוד לא הכל.
לקראת ה-9-11 עצמו, היו אנשי מודיעין, או אפילו מדריכים של חברות שמלמדות טיסה, שדיווחו על אנשים ממוצא מזרח תיכוני, שמתאמנים על טיסות והם חשודים, חלק מהם רוצה רק ללמוד על המראה, בלי נחיתה. באוגוסט, חודש פלוס לפני ה-9-11 עצמו, נתפס פעיל שמזוהה אל-קאידה בשרשרת המודיעינית מחוץ לארצות הברית. הוא היה צרפתי שנחשד כאיש שמקורב לאל-קאידה. הוא הגיע ללמוד טייס, הוא נעצר בחשד כי הוא רצה רק ללמוד להמריא. היה לו לפטופ. הוא לא היה חלק מהאנשים שהיו אמורים להיות ב-9-11, אבל הוא היה בגל שני. בארצות הברית של אותה תקופה, לא אישרו, מסיבות בירוקרטיות, לפתוח לו את הלפטופ כדי ללמוד מה יש שם בפנים. ובכלל רק אחרי זה בדיעבד הבינו מי הוא היה ומה הוא היה. אנחנו יודעים היום בדיעבד על מה הייתה המטרה הרביעית של המטוסים, אותו מטוס שנפל טיסה 93, שכולם חשבו שהיא הלכה לבית הלבן, היא בכלל הלכה לקונגרס. אנחנו יודעים את זה היום בוודאות.
איך בעצם יודעים את זה היום בוודאות?
כי אנחנו מכירים מהמסמכים ומה שפורסם, גם אל-קאידה עצמה התבטאו לגבי הנושא הזה, שהמטרה הייתה הקונגרס, היה ויכוח דרך אגב, דיברתי לך קודם על חילוקי דעות בתוך אל-קאידה ומחלוקות על, עם בן לדן, מפקד המבצע בשטח, קרי מוחמד עטה המצרי, שהוא זה שהטיס את המטוס למגדל הצפוני, שהיה בעצם המפקד בשטח מטעם המצבי, אותו חלד שייך מוחמד, הוא נדרש על ידי בן לדן ללכת ולנסות לכוון ולאסוף מלם על הבית הלבן, והוא שידר אחורה לחלד שייך מוחמד שהיה בפר בינו לבין בן לדן, הוא לא דיבר ישירות עם בן לדן, שהמטרה קטנה מדי והיא מוגנת מדי, ולכן הוא לא יכול לבצע את זה, ואז הם הלכו לקונגרס, אנחנו יודעים את זה בוודאות היום. המתאבד ה-20, הרי איך היה בנוי ה-9-11? 4 טייסים ו5 אנשי שרירנים שמאבטחים אותם ובעצם מפלסים את דרכם ומגינים שלא יפריעו בקוקפיט. המתאבד ה-20 שהרבה זמן נעלם, מי הוא? אנחנו יודעים שהוא נתפס בשדה התעופה, סורב כניסה, לא חקרו אותו, לא ידעו שהוא מעבר למהגר שרוצה להגיע. כך שיש כל מיני פרטים שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים בצד המודיעיני, מעבר לדברים שציינתי קודם, שהנשיא האמריקאי קיבל בריף, קיבל תדרוך תחת הכותרת שאל-קאידה מתכוון לבצע התקפה בארצות הברית. לא ידעו איפה, לא ידעו מי, בשמות, לא ידעו באיזו שיטה, לא ידעו באיזה מקום. כלומר, היה חסר את מה שהיה משלים את ה... כלומר, אנחנו יודעים, בדיעבד אנחנו יכולים להגיד שאי חיבור הנקודות, שוב, מחוכמת הבדיעבד, מלמד אותנו שהרבה פעמים, רק בדיעבד אנחנו מבינים שהיו נקודות שניתן אולי היה לסכל. אחרי זה שנגיע ליום כיפור ולשביעי באוקטובר, נראה שזה חוזר על עצמו. נקודה נוספת, שחשובה מאוד ומופיע גם אחרי זה, זה הסיפור של כשל הדמיון. כשל הדמיון של אנשי המערכות המודיעין ואכיפת החוק והדרג המדיני, שבעצם לא היו מסוגלים לדמיין את תעוזת היתר של היריב, את התפיסות שלו. במערב רגילים שיש בדרך כלל איזושהי פרובוקציה, איזושהי עילה מיידית שצריכה להצביע. לא האמינו שארגון קטן כמו אל-קאידה, שלא מנע הרבה אנשים ולא פעל באופן שיטתי בתוך ארצות הברית, מעלה על דעתו לעשות פעולה מהסוג הזה, שלא ברית המועצות ולא סין ולא אף מדינה, בכלל העיזה לחלום, להתגרות, להיכנס ללב היריב ולהקות בו בצורה כזאת. כלומר, הכשל של הבנת התעוזה והחוצפה של הצד השני. ובעיקר כשמדובר בארגון דתי מהסוג של אל-קאידה, ולימים גם החמאס, עם סוג התפיסה הזה. הדברים האלה, ואי חיבור הנקודות, מתוך חוכמת הבדיעבד, לימדה אותנו שהיה פה כשל דמיון.
Now some very, very sketchy details reaching us here at Sky Center. Important enough to bring to you though at this early stage, we believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. That happened within the last few moments. No details at this stage.
אז מה שאתה אומר שצריך להיערך לכך שתמיד יכולה להיות הפתעה אסטרטגית.
אני אגיד לך משהו יותר מזה, שאני לא בטוח שיסכימו איתי כולם הזה, אבל א', אני חושב שאנחנו ברמה של הפתעה אסטרטגית כבני אנוש, אפילו שיכניסו אולי את ה-AI כדי לעזר בו בעתיד, אני חושב שזה כמעט בלתי נמנע, זה לא פותר מאחריות את אנשי המודיעין, כמובן שיש הבדל בין מודיעין לטרור לבין מודיעין למלחמה, זה שני דברים שונים, כלומר אפשר להצביע גם על שוני בין ה-9-11 לאירועים שלנו. ופה צריך לזכור שגם בסוף היריב הגיע מאפגניסטן לארצות הברית, זה לא יריב ש... חנה בגבולותיה של ארצות הברית. ולכן יש פה כל מיני מסקנות שניתן להבין מהם, וכמובן, כמובן, חלק מהכשל היה הקשל של החיבור בין שירותי המודיעין ואותה חומה מפורסמת שלא נתנה למידע לזלוג, לא מה-CIA ל-FBI, לא מה-FBI ל-CIA, ולא בתוך הרשויות בארצות הברית.
אז אמרת שיש הבדל בין מודיעין לטרור, דיברנו על ה-9-11, לבין מודיעין למלחמה. ובהקשר הזה של מודיעין למלחמה, עולה כמובן הדוגמה של מלחמת יום הכיפורים.
כאן שידורי ישראל מירושלים, ברשת א' וב', שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים.
כן, אז אנחנו יודעים היום, 50 שנה אחרי, ואנחנו כל פעם לומדים דברים חדשים, שאתה מסתכל על הקשר, אני לא אכנס לזה יותר מדי, כי כתבו ודיברו על זה רבות, אבל, ובעיקר מעניין השילוב או הדמיון המדהים, למרות נקודות השוני, בין יום כיפור 6 אוקטובר 73 ל-7 אוקטובר 2023. ויש כמובן גם נקודות שונות. ביום כיפור היה הרבה מאוד מידע, כולל מידע שורשי, בסיסי, על התוכניות של צבא מצרים, ואיך אמורה להיות הפלישה המצרית. ולמרות זאת, אנחנו יודעים, ולמרות המודיעין המצטבר הרב, כולל אותו מלאך שהביא את התוכניות ונתן התראה, והבינו אותה לשש בערב, למרות שהוא אמר, בשקיעה בסוף הם התחילו בשעה 2, הרבה מאוד מידע שבסופו של דבר לא הצליח להבקיע את הקונספציה, את התפיסה המודיעינית ששרתה על מקבלי ההחלטות, בטח בדרג המודיעיני וגם בדרך האגמי. ואנחנו רואים עוד דבר אחד, שזה היה נכון גם בעיקר בהשוואה בין יום כיפור לאוקטובר, זה שתמיד, כדי שיקרה אסון קולוסלי מהסוג הזה שקרה בשלושת המקרים, בוודאי בשני המקרים אצלנו, אתה צריך של החיבור של הקשל המודיעיני המובהק, יהיה גם קשל אגמי. קשל האגמי, שהוא מרכזי, והרבה פעמים לא שמים לב אליו, אבל הקשל האגמי הוא זה שנתן לקשל המודיעיני את האימפקט של האסון. פה במקרה הזה, הנוכחי, ועוד ביום כיפור, בתעלה, היה מרווח, מרחב לחימה, מרחב ביטחון, שבו נלחמו כוחות צבא בצבא. במקרה של 23 אוקטובר, אנחנו היינו בתוך מרחב אזרחי, בלי התראה לאזרחים, בלי נשק וציוד לחימה לישובים, ואפילו ללוחמים שנזעקו, חלק יצאו החוצה להילחם עם סכינים, חלק היו עם אקדחים ולא עם רובים רוסרים ודברים כאלה, נתקלו ביחסי כוח אדם של 1-5, 1-10, זה קרה גם ביום כיפור, ולכן אנחנו רואים פה הרבה מאוד השוואות וגם שוני, כמו שאמרתי, בין שני המקרים. אנחנו צריך לציין שאנחנו יודעים היום על הסיפור של אוקטובר 23 הרבה יותר מאשר ידענו בשבוע הראשון שניהלנו שיחה שאחרי המלחמה. אז חשבנו שיש מעט מאוד מודיעין. היום אנחנו רואים בדיעבד שיש הרבה מודיעין ואנחנו בכלל לא חשופים לכולו. אנחנו נהיה חשופים אליו בגלל אופי האירוע. אנחנו נשמע וועדות החקירה שיהיו הממלכתית והמקומית של כל זרוע, אנחנו נדע עליהן.
לפני שנתקדם, בואו נשווה אולי בין ה-9-11 למלחמת יום הכיפורים.
תראה, קודם כל, המעלומה והאימפקט שלה היו מאוד מאוד ברורים, עם השלכות הרבה יותר רחבות מאירוע נקודתי. אנחנו יודעים שבשני המקרים, אולי גם זה השוואה לאוקטובר, שאחרי זה אני אגע באוקטובר הנוכחי, אנחנו יודעים שההלם של המעלומה היה לו אימפקט מאוד חשוב בשני המקרים. הצבא יחסית התאושש מהר. עוד פעם, אנחנו נמצאים במערכה אחרת. אנחנו רואים את הזעם הציבורי שדחף את המדינה לתת מכה מאוד חזקה בארצות הברית, שהיום מאירה לנו הערות ומותר להם, הם גם בעלי הבית, גם בעלי המאה, וגם מסתכלים מניסיון ה-20 שנה שלהם. הם יצאו למערכה מאוד מאוד אלימה, מאוד מאוד קטלנית, כולל נגד אזרחים, כולל נגד הטליבן ומשפחותיהם ואלקאידה ומשפחותיהם, לא חסכו בתחמושת.
On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime.
חמת זעם ונקמה שהובילו אותם, אני זוכר שאני כתבתי מאמר קצר באוקטובר של אותה של 2001 שנקרא תחת הכותרת Hot Blood and Cold Rationality. אני מציע שגם אנחנו, למרות שהזעם של כולנו מפעפע ופורץ גבולות, אני מציע שיחד עם הזעם והנקמה שהם חלק מהתהליך, לנקוט גם בשיקול דעת ובקור רוח ככל שאפשר, כדי להסתכל קדימה ולהבין לאן אנחנו הולכים. צריך לזכור גם היום בדיעבד, שאתה מסתכל על ארצות הברית, על ה-9-11, אנחנו רואים שהמחשבה שהצליחה בנקודתית לעקור את הטליבן מאפגניסטן ואת אל-קאידה לעקות ולעקור מאפגניסטן, אנחנו רואים ש-20 שנה אחרי הארגון הזה שנקרא הטליבן, שהוא חלק מבשרה של אפגניסטן, חזר לאפגניסטן וחזר לשלוט. כלומר, כל מי שחושב שאנחנו יכולים לעקור את החמאס מתוך החברה הפלסטינית, אני חושב שכדאי ללמוד את הלקח הזה. יש שם, לא מדבר על הארגון כארגון צבאי, או על הארגון כארגון מושל, אבל צריך להבין שלעקור משהו שהוא חלק אינטגרלי מעם, או מטריטוריה, או משילוב של השניים, מאוד קשה לעקור אותו, גם אתה מכה בו בעוצמה רבה, וגם הטליבן ואל-קאידה היו רואים למכה, וגם חמאס.
ועכשיו בוא נשווה בין ה-9-11 ל-7 באוקטובר.
תראה, אני קודם כל רוצה להצביע, אמרתי, להצביע על ההבדלים. פה ההבדל הוא ששם זה היה אירוע, מה שקראתי בעברית צחה, one off. כלומר, זה היה אירוע שלמרות שהוא נמשך כמה שעות, 3-4 שעות, או 3 שעות בעצם, שעתיים, שעתיים ורבע, הוא נגמר עם המעלומה. פה האירוע היה אירוע מתמשך. שם זה היה פיגוע טרור כמעט קלאסי, אם כי חריג בתוצאות שלו ובכוונות שלו. פה אנחנו מדברים באוקטובר על פשיטה. פשיטה צבאית של ארגון שאנחנו נוהגים לקרוא לו ארגון טרור, אבל אני משתמש בביטוי הזה כבר מ-2006, ולאורך השנים אנחנו נתקלנו במה שאני קורא צבא טרורילה שמתמגן באזרחים, שזה גם המאפיין של הארגון וגם המאפיין של שיטת הלחימה שלו. ואנחנו נתקלנו פה באירוע של צבא בעצם, שניהל פשיטה צבאית עם לוגיקה של טרור, והוא נלחם גם עכשיו במלחמת גרילה, ואנחנו מתמודדים מולו ולאורך זמן. אז זה ברור שיש פה שוני. ההפתעה עצמה הייתה מהלומה בשני המקרים, שהוציאה במידה מסוימת את הצד השני משיווי המשקל שלו. לקח לנו זמן להתאושש, אני חושב מתמקד באוקטובר, ומשם יצאנו ללחימה, שבבסיסה היה גם רצון להרתיע את הצד השני, וגם לגבות ממנו מחיר. גם ארצות הברית לא רק פעלה כדי לעקור את הטליבן ואת אל-קאידה, אלא היא גם שלחה מסר מרתיע לכל הסביבה, כולל המדינות שתומכות בארגון הזה, או שיש להם כוונות לפגוע בארצות הברית. כלומר, למרכיב ההרתעתי, בתוך המרכיב של הנקמה והתגובה, או של התגובה והנקמה, יש משקל מאוד חשוב, וגם בישראל זה משחק. ישראל לא יכולה הייתה שלא להגיב בחומרה רבה, בצורה מאוד מאוד קשוחה, אגרסיבית, מול הצד השני, וכרגע אנחנו נמצאים בעיצומו של המהלך הזה, שאת חלקו הצבאי במידה רבה, בהיבט של המכה ופגיעה קשה בצד השני, אנחנו השגנו, משיגים. כמובן שלהגיע להשמדה טוטלית, אנחנו נמצאים בעיצומו של המהלך, או השמדה של הכוח הצבאי, או של רובו של הכוח הצבאי, אנחנו עוד לא יודעים לאן אנחנו נגיע.
אז בהקשר של השיחה שלנו, מה ספציפית יכולנו ללמוד מ-9-11 או ממלחמת יום כיפור כדי למנוע את השבעה באוקטובר?
תראה, אני אומר שוב, אנחנו עכשיו ניגשים פעם אחת לכשל האגמי, מבצעי. צריך להוסיף פה גם את את הכשל הטכנולוגי. אני מזכיר, אם אתה עושה הקבלה, אני רוצה רגע שוב לחזור ליום כיפור, כי אנחנו ננוע כל פעם בין המשולש הזה. ביום כיפור, אחד הספרים החשובים שפורסמו אחרי יום כיפור, ומגלמים את הבעיה שהייתה שם, הבעיה האגמית, הייתה מה שכנראה ספרו של עמנואל סקל, שדיבר על זה שהסדיר יבלום. אם הייתי עושה איזושהי השוואה, הייתי אומר שבאוקטובר הייתה איזו מחשבה שהחומה תבלום, הטכנולוגיה תבלום, ביחד עם הצבא הסדיר שהיה שם. ברור לגמרי שזה לא הספיק, ברור לגמרי שכמו הקלישאה שאומרת שאין קו הגנה שלא ייפרץ או קו הגנה לעולם ייפרץ, אנחנו נסמכנו יתר על המידה על ההתראה המודיעינית ועל הטכנולוגיה, וגם על התגובה האגמית. החומה לא בלמה, והסדיר המועט שהיה שם ואותם פעלים וקצינים אמיצים שבאו ונלחמו בבודדים, שלא הבינו תפיסתית מול מה הם נמצאים, ויצאו להילחם כמעט בידיים חשופות, או עם נשק ארוך, או עם אקדחים, נגד מכחים, ונגד RPG, ונגד חיילים חמושים בסדרי גודל, ששתפו אותם בנחשול, והם לא הבינו איפה הם נמצאים. אבל נלחמו באומץ והצליחו לבלום, כולל אירועים אקראיים, או טנק אקראי שהגיע למקום ובלם התקפה על קיבוץ, ועוד יחידות שהיו, ומסקרים שנזעקו למקום. הכשל האגמי, בארצות הברית, ב-9/11, היו כשלים אחרים בסיסיים. הם לא העלו על הדעת לסגור את הקוקפיט, למשל. אם הקוקפיט היה נסגר, לא הייתה חטיפה של ה-9/11, הם לא באו עם רובים, הם באו עם סכינים יפניות. כך שאתה כל הזמן נע על קווי דמיון ושוני. הלקחים העיקריים, אני חושב, גם נוגעים לאן אנחנו הולכים קדימה, ואיך אנחנו מסתכלים על היום שאחרי, איך אנחנו מנטרלים את ההישגים שהם השיגו בפתיחה, כדי להגיע להישגים אסטרטגיים. צריך עוד מילה אחת, אם אתה רוצה בכל זאת לעשות השוואה, אני חושב שיש פה נקודה מאוד חשובה, והיא כמעט, אני מתקשה לראות איך מתגברים עליה. אם אתה מסתכל בגלל גודל מרחב ההתראות הכלליות שהיו בידי אנשי המודיעין בארצות הברית. אנשי המודיעין בארצות הברית לקראת ה-9/11 באופן גובר, ככל שהחודשים התקדמו לקראת התאריך של הפיגוע, תחושות הבטן שלהם על סמך המודיעין שאסון הולך ומתקרב, היו מאוד חזקות. והם הביאו את זה לידיעת הצמרת הביטחונית שסבבה את הנשיא. החל מהיועצת לביטחון לאומי ועוד כהנה וכהנה. והם לא הצליחו לחלחל את האקוטיות ואת עוצמת האיום למקבלי ההחלטות. אתה מסתכל על, על האירוע של השבעה באוקטובר, ואתה מסתכל על המודיעין, לא הנקודתי ההתראתי, אלא להתראה אסטרטגית שנתנו שירותי המודיעין לממשלה על הסערה המושלמת שעומדת בדרך, על העובדה שהאויבים שלנו, כולם הסתכלו צפונה אבל גם דרומה, האויבים שלנו רואים שישראל נמצאת בנקודת חולשה וזה עלול לעורר אותם לצאת למערכה, הם לא הצליחו לחלחל את זה לדרג המדיני. זה כמובן קשור לכל מה שהתרחש בחברה הישראלית, מהפכה המשפטית, הדחיקה הצידה של אנשי הביטחון, הזלזול בהם, בהתראות, כל זה משחק תפקיד משמעותי גם באירוע הזה, לא בקשר המודיעיני הנקודתי, אבל בקשר הכללי, כולל באגמי, שאנחנו יודעים שחלק מהכוחות הופנו מהדרום לטובת פיקוד מרכז ונעדרו מהשטח.
בוא נחזור למציאות שלנו, תתייחס בבקשה ליום שאחרי.
אני חושב, אנחנו נמצאים היום עדיין בעיצומו של התהליך. אנחנו עם שתי עיניים, עין אחת בצפון, אנחנו עומדים בפני אתגר מודיעיני ואגמי מאוד ברור לגבי ההתפתחות של מה יקרה בזירה הצפונית, אם אנחנו לא עומדים שם לפני התקפה של חיזבאללה או התקפה שלנו שתביא למלחמה בצפון. יש לך פה אירוע חי של אפשרות לכשל התרעתי, כשל הבנתי, שלאן אנחנו הולכים, ושני הצדדים לא רוצים מלחמה, אנחנו בשלב הזה בוודאי לא רוצים להגיע למלחמה מלאה. אני חושב שבתוך החיבור בין שתי הזירות האלה, אנחנו עומדים לפני הסכם של חילופי שבויים, שזה מכה נוספת. אני קראתי לזה, סליחה על הדימוי של השואה, המכה 81, ההסכם הזה, העסקה, כמו שזה נקרא, בהגה, בלקסיקון הציבורי, היא תהיה המכה 81 פעמיים. אנחנו פעם אחת נראה אוטובוסים מחבלים, מרצחים שיוצאים החוצה ועושים וי. זה יהיה מכה על חבורה על פצע של השבעה באוקטובר. לכן כל הדיבורים האלה על ניצחון, הניצחון המוחלט, זה הזיה מוחלטת. והדבר הזה הוא בעצם אבן ראשה בחיבור שבין הפסקת האש בעזה להפסקת האש בצפון, וברור לגמרי למה האמריקאים דוחפים חזק מאוד להגעה להסכם, כי הם רוצים למנף את האירוע הזה, לא רק כדי לפתור אותו בפני עצמו, אלא גם כדי למנוע את הלחימה בצפון.
אמרת פעמיים המכה 81, אז פעם אחת כי נראה תמונות של מרצחים, ומה הפעם השנייה?
שאנחנו בעצם משחררים לשטח את הנהגת החמאס הבאה, שרובה ככולה באה מהגדה המערבית. בין המנהיגים שחמאס עומד על שחרורם, כ-580 אנשים מעשרי עולם, חלק ניכר או חלק משמעותי זה מפקדים בחמאס וקצת בג'יהאד האיסלאמי, שהם יאהבו את ההנהגה העתידית. סנואר, אני מדבר פה על העתיד ואני צריך לעשות את זה בזהירות, אם הוא יחיה, אני לא בטוח שהוא יישאר בהנהגת החמאס. אני חושב שיכול להיות שיווי, שוני בשיווי המשקל בין האנשים מהגדה המערבית שהם מנהיגים, שהיו מנהיגים באינטיפאדה השנייה, והם עכשיו יצאו החוצה ומשתלבו בהנהגת החמאס, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. זה חלק מהסיבות שאנחנו לא יכולים לחסל לגמרי את הארגון, ואנחנו בונים בעצם בשחרור את ההנהגה הבאה של החמאס. אני אישית, למרות זאת, חושב שזה חובה שלנו להיצמד לערכי הליבה ולהעדיף את שחרור החטופים ובהקדם, כי זה יש לזה חשיבות לא פחות קריטית מהחשיבות הצבאית, זה רוח העם וההתנדבות וכו'. זה המכה השנייה. אני חושב שוב שכדי להמאם את המכה הכפולה הזאת, אנחנו חייבים גם לגבי ההסכם וגם לגבי מה שקרה ב-7 באוקטובר, שנכשלנו ברמה הטקטית עם משמעויות אסטרטגיות, לנסות להגיע להסכם אסטרטגי, אזורי, שרותם את הציר המתנגד לציר ההתנגדות של איראן, חיזבאללה והפלסטינים, כדי לתת להם מכה אסטרטגית על ידי הישג אסטרטגי לישראל, שאיכשהו יעמעם קצת את הכישלון המודיעיני האגמי וגם הכישלון שהעסקה הזאת מהווה. אין לנו ברירה, אנחנו נפסנו עם ידיים, עם מכנסיים מופשלות, עם אזרחים רבים שסנואר כנראה לא חלם על כמות כזאת של קלפים שתהיה בידיו.
דיברת קודם על הטליבן ואמרת שאי אפשר להרוג את הרעיון. אותו דבר גם לגבי החמאס כאן אצלנו?
בוודאי, תשמע, חמאס, בוא נגיד ככה, אני לא אוהב שאומרים שאל-קאידה זה רעיון ודאש זה רעיון והחמאס זה רעיון. זה לא רק רעיון, אם לרעיון הזה לא היה טריטוריה ולא היו גייסות, אז הרעיון הזה היה נשאר אמורפי. עצר להתמודד עם הגייסות, לא רק עם הרעיון. ברור שהחמאס לא ייעלם, הרעיונות שהחמאס מבטא ושנטועים, נטוע עמוק בתפיסה של הפלסטינים, לא ייעלם. לא ייעלם. וגם אם הוא ילבש צורה אחרת, בהנחה שאנחנו נביס אותו עד תום, החמאס כתנועה, כארגון, לא ייעלם, גם הוא ילבש פנים אחרות, או ימצא איזה פתרון טכני עוקף מכשולים, כדי להצטרף להנהגת העם הפלסטיני. ולכן, למרות הזעם, שאנחנו כולנו שותפים לו, והרצון שלנו לעקור אותו מתוך העם הפלסטיני, ולא לראות בו פרטנר לשום דבר, יצטרכו למצוא את הצורה כדי להתמודד איתו למגינת ליבנו.
אז דיברנו על שלושה אירועים, דיברנו על ה-9-11, דיברנו על מלחמת יום הכיפורים ודיברנו על השבעה באוקטובר. אז אחרי כל התובנות והלקחים האלה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי למנוע את האירוע הרביעי?
אז כמו שרמזתי, אני אישית חושב שבאופי האנושי, הכשל המודיעיני הוא כמעט מובנה. האנשים שהובילו את המודיעין בתצורותיו השונות, ברמה של ראש אמן, רח"ט מחקר, קציני המטה, ראשי הזירות, קציני המודיעין למיניהם. הם אנשים טובים, הם לא אנשים רעים, הם לא אנשים שהתרשלו באופן שיטתי בתפקידם. היה פה כשל ברור, והם חייבים לשאת בתוצאות, והם ניסו בתוצאות. המחשבה שיבואו אנשים אחרים שיוכלו להימנע מלחזור על טעויות, היא לדעתי נאיבית, ולכן צריך למצוא כל מיני דרכים כדי לבטן את הגזרה המודיעינית, ובעיקר, בעיקר, את הגזרה האגמית חייבים לדרוך, להתכונן ל-worst case scenario, וללכת מול הסנריו הרע הזה ולהתכונן. מה שנקרא כוננות עם שחר, מה שנקרא ערנות מודיעינית וערנות מבצעית, ולקחת פחות שולי סיכון, כמובן שיש לזה מחירים, אי אפשר כל היום רק להתכונן ברמת דריכות C, אבל זה המשחק שמתנהל שם. זה הלקח העיקרי, הלקח העיקרי שהכשל האגמי חייב למנוע את מה שיכול להיות שבסופו של דבר יקרה, וזה כשל מודיעין.
קו הגנה תמיד ייפרץ, והמודיעין לעולם לא ימסור את כל המידע.
כן, הוא גם ישגה בערכות, גם המילה קונספציה היא דבר שיחיה איתנו. ניסו למצוא כל מיני דרכים כדי להתגבר על הקונספציה הזאת, והרבה פעמים, בסופו של דבר, כשאנשים מתחככים אחד בשני, הם לא מצליחים להימנע מהחשיבה הקבוצתית, ובעיקר לא מצליחים לחלחל את המידע ואת התפיסות שיש להם למי שצריך לקבל את ההחלטות, אם זה בראש הצמרת המודיעינית או בראש הצמרת המודיעינית או גם בגלל.
יורם שווייצר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם על ההזנה. עוד פרק של כל המערכות הגיע לסיומו. כל הפרקים של הפודקאסט כל המערכות זמינים באתר מערכות.idf.il. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.